אנחנו בחלק הנקרא התגלות אור הקודש. התגלות אור הקודש במובן השלם והמלא זה הנבואה, והתרבות האנושית מצפה להתחדשותה של התרבות הנבואית בשיבת ציון על ידי עם ישראל. זה בעצם התוכן הפנימי של המגמות של הציונות וכל הנלווה אליה. ואם אין נבואה, אז לפחות התגלות רוח הקודש המיוחדת לארץ ישראל, שהיא רוח הקודש שהיא שונה במהותה מרוח הקודש המצויה בחוץ לארץ. רוח הקודש של חוץ לארץ היא פרטית, ורוח הקודש של ארץ ישראל היא כללית. כן, בבקשה. אתה מקשה עליי קושיה מאוד גדולה. כי אני אמרתי שאם לא נבואה אז לפחות רוח הקודש. ולכאורה מזה השתמע שיש הבדל בין נבואה לרוח הקודש. ועכשיו אתה שואל אותי האם יש הבדל. זה סימן שאתה רומז למשהו יותר עמוק ממה שאני הבנתי. מהו הדבר הכל כך עמוק שאתה רוצה לומר? אני לא מצליח להבין. אז רבי, שלא שמעת את המשפט הראשון. וואה, חבל, חשבתי שמתגלים כאן עומקים מיוחדים, ולא. אבל אתה אכן צודק, שבשפה של התלמוד, בדרך כלל הביטוי רוח הקודש, זה הנבואה. בספרות היותר מאוחרת, למשל בתנא דביליהו, ואחרים, אנחנו מתחילים לראות את ההבחנות האלה, במדרגות בין נבואה לרוח הקודש. התלמוד בעצמו אומר שכשפסקה הנבואה המשיכו להשתמש בבת קול. אין? בת קול. אבל זה עניין של סמנטיקה. זה מינוחים שונים למדרגות בהתגלות. כשהמאפיין, הייתי אומר, המכנה המשותף של כל הגילויים האלה, זה שהם באים מפנימיות נשמת האדם, ולא מהמאמץ האינטלקטואלי, רגשי, חווייתי, דתי שלו. בסדר? אלא זה מתחיל מלמעלה. אבל כדי שזה יופיע, יש צורך בכלים. הכלים זה הפתיחה, פתיחה של נתיבי המעיין. זה כמו שלמשל יש אדם קושיה. בגלל הקושיה הוא לא יכול להתקדם בלימודו. אז כשהוא יקבל תשובה לקושיה, זה יפתח את האפשרות של המשך הלימוד. כן? אז גם פה יש המעשים הרעים, המידות הרעות והטמטומים שלנו וכולי, כל הדברים האלה הם מחסומים. אבל המעיין העצמי קיים גם בלי זה. ברור. מגמת התגלות הרזים. מה זה מגמת התגלות הרזים? זה דבר מאוד משונה. סוד זה סוד. אז אם אתה מגלה, הוא לא סוד. או שהוא סודי, או שהוא גלוי.
אין סוד שהוא לא מתגלה בסוד.
אז הוא כבר הפסיק להיות סוד. אז זהו, זה הבעיה. האם הסודות של התורה הם סודות רק בגלל שלא גילו אותם? זאת השאלה. הרב טוען במספר מקומות, גם באגרות וגם פה, שהסוד הוא נשאר סוד גם כשמגלים אותו. כלומר, הידיעה היא סודית במהותה. ולכן גם כשהיא נמסרת אל רשות הרבים, היא עדיין בעלת תוכן סודי. ולכן אפשר לומר שהסוד, ככל שהוא מתגלה יותר, הוא מזמין סוד יותר פנימי, בתוך אותה הידיעה. וזה מסביר, זו שאלה מאוד חשובה, והיא שכתוב במשנה, במסכת חגיגה, שאסור לגלות את הסודות, נכון? אין דורשין במעשה בעריות, אלא בשלושה, במעשה בראשית, בשניים, במעשה מרכבה ביחיד, ורק חכם מביא מדעתו, מודיעים לו ראשי פרקים, אסור! אז איך נכתבו ספרי הקבלה? איך נפתחו ישיבות של מקובלים?
פירורים.
מה זה?
פירורים.
מה זה? אז זה רק פירורים. אבל גם לפני זה גם הפירורים האלה לא היו. אלא מה אומר הרב? יש האיסור ללמד את הסוד ברבים נשאר. אבל מה נקרא סוד ומה נקרא גלוי זה משתנה. כלומר, יש ידיעה שפעם הייתה כל כולה בתוך התחום של הסוד, היום היא עברה את הגבול, היא כבר לא בתחום של הסוד. וזאת למה? בגלל שהנפש של בני אדם נפתחה לזה.
כאילו משחרר מידע כמו עצמו
בדיוק, אבל זה יותר... עכשיו, ולמה פעם לא ואחר כך כן? כי התנאים מאפשרים. אז פה התנאים, הכוונה תנאי הנפש. למשל, אני אביא לכם דוגמה שמובאת באגרות ראייה, כן? שהרב בעצמו מביא כדי להדגים את זה. זה מאמר של רבנו ניסים גאון. רבנו ניסים גאון דן באגדה במסכת ברכות. שבאגדה במסכת ברכות כתוב שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה שהוא רוצה להשמיד חס ושלום את עם ישראל, אז משה התפלל, אמר ואתה יגדלנה כוח אדוני כאשר דיברת למור וכו', ושלא ישמעו הכנענים שאין לך כוח חס וחלילה וכו'. שלא יאמרו מבלתי יכולת השם להביא עם אל הארץ אשר אמר להם והימיתם במדבר. ואז אומרת הגמרא, מה זה מבלתי יכולת? יכולת, צריך מבלתי יכול השם. מה זה מבלתי יכולת השם? אלא יכולת זה נשון נקבה. מכאן שתשש כוחו כנקבה. תשש כוחו של מי? של הקדוש ברוך הוא. וכאשר משה התפלל ושכנע שלא להשמיד את העם, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, חכם חיים, אני עכשיו באמצע להסביר לו, אתה מונע ממנו להבין. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, החייתני בדבריך. ביטוי נועז, שהקדוש ברוך הוא מקבל חיות מדברי משה. זה האגדה בתלמוד. איך רב ניסים גאון, מה אתה רוצה להגיד? איך רב ניסים גאון מתייחס לאגדה הזאת? הוא אומר ככה, הדבר היה קשה לתלמידים, ולכן ראיתי לנכון להסביר. ומה הוא מסביר? הוא מסביר שכאשר מאחר ודעת אלוהים בעולם תלויה בעם ישראל, אם עם ישראל חלש, אז זה ימנע את העולם מלדעת את השם. וזה כביכול בהכרה שלהם, כאילו אלוהים מת או נחלש. ולכן כאשר משה משכנע את הקדוש ברוך הוא בטענותיו שבגלל זה לא כדאי להשמיד את עם ישראל, כדי שדעת אלוהים תתפשט בעולם, אז זה כאילו שהוא החיה את הרעיון האלוהי אצל בני אדם. ועל זה אומר, החייתני בדבריך. ואז רב ניסים הגאון אומר, וסליחה שכתבתי, אבל לא הייתה לי ברירה, השם יכפר שכתבתי דברים כאלה. עכשיו נשאלת השאלה. כמה זמן לקח לי להסביר לכם את ההסבר של רב ניסים גאון? משהו בסביבות ה-37 שניות. האם הרעיון הזה, עם כל עומקו, היה נראה בעיניכם שדורש הכנות רוחניות עצומות? תשובה היא לא. אבל בימי רב ניסים גאון, הכלים המנטליים כדי להבין רעיון כזה לא היו קיימים בנפש של הציבור. ולכן זה נחשב לסוד. אבל בזמן רב ניסים, אותה ידיעה התחילה לעבור את הגבול, מן הסוד לנגלה. לכן אומר הרב קוק, האיסור ללמד את הסוד ברבים נשאר. אבל מה נקרא סוד ומה לא, זה כבר משתנה. אם כן, אתה רוצה עכשיו להגיד משהו? כן, בבקשה. נכון. עכשיו, מתוך כך, יש מגמה שאנחנו רואים אותה בספרות הסודית, שעניינו של הסוד להתגלות. יש שאיפה כזאת. יש מגמת התגלות הרזים. מתוך הנחה ששאלות גדולות, בעיות גדולות, תיפטרנה בבוא הזמן כאשר יתגלה הסוד. למשל, בספר הזוהר נאמר, בהדן ספרה, דאיהו ספר הזוהר, יפקון ישראל מן גלותה ברחמה. בספר הזה, שהוא ספר הזוהר, הזוהר קורא לעצמו הזוהר, יצאו ישראל מן הגלות ברחמים. יש דברים כאלה. או למשל, מגילת אסתר, לגלות את הנסתר. מה יש לגלות את הנסתר? הרי אסתר הייתה נסתרת, לא ידעו שהיא מעם ישראל. וברגע שהיא גילתה את זה, זה הביא גאולה לבני ישראל באותם הימים. כלומר, אנחנו רואים שדבר הנסתר, כשהוא מתגלה, פותר את הבעיה, נכון? כן, בבקשה. סליחה, לא הבנתי.
גם הקדוש ברוך הוא יש לו סודות.
והוא מגלה אותם, יפה.
המלאכים
כן.
על השיטה שלו, מי גילה סוד זה לעבודה?
כן, אז מי גילה סוד? נכון, יש בדיוק כזה. מי גילה סוד זה לבניי? ואז בסוף, יונתן בן עוזיאל אומר, אני גיליתי כי הצריך. אה, בסדר. כן? זאת אומרת, אנחנו רואים, זה, רואים בהרבה מקומות. כן? נטייה כזאת, מגמת התגלות הרזים. גם בהלכה אפילו. שדברים הולכים ונפסקים על פי הקבלה, דברים שלא היו בימי קדם. כלומר, לפחות לא באופן גלוי. לא אמרו ידיעה זאת, הלכה זאת, מקורה בסוד. ועם הזמן זה התחיל. למשל, אחת הדוגמאות הקדומות, זה שהיום לוי הוא זה שנוטל את הידיים לכהן. זה לא כתוב בגמרא. זה לא כתוב במשנה, זה לא כתוב בגמרא. אלא זה כתוב בזוהר. ומאז שנתגלה ספר הזוהר ברבים, אז התחילו יותר ויותר לפסוק את זה, עד שמרן הבית יוסף כתב את זה להלכה. והיום מקובל שלוי נוטל את הידיים לכהן, נכון? או בכור. כן, דברים כאלה לא היו בימי קדם. הרמב״ם לא מכיר את זה בכלל. כן, זאת אומרת שיש מגמת התגלות הרזים. כמו כן גם תורת הרב קוק. כן. ברור. תמיד אתה יכול להגיד, רטרואקטיבית אתה רואה שזה היה. לעצמו. הוא הוריד עצמו את זה אליו. זה שזה ירד, ודאי שזה יקרין, רק אנשים לא ידעו למה. כן, זה, איך אמר הרב קוק במדבר שור, כתוב, וירד השם על הר סיני. מצד שני כתוב, ויעל משה. לא מובן. אם השם כבר מוכן לרדת, אז שירד עד הסוף. עד תחתית ההר, למה צריך גם שמשה יעלה? ואם כבר משה צריך לעלות, אז השם לא צריך לרדת. אלא למה לא לעשות את העבודה עד הסוף? אומר הרב קוק, השם ירד כדי למסור את התורה לכל העם, ומשה עלה כדי לקבל את הסוד, שהיה ראוי רק לו באותו דור, ועתיד להיות ראוי לכל ישראל. עכשיו, אז למה לא לחכות עד שעם ישראל ראוי? שיחכו. אומר הרב קוק, כי אז הגויים היו לוקחים את הסוד לבשבילם. היו טוענים לבעלות על הסוד. לכן שלחו את משה, אחד מבני ישראל, שהוא יתפוס, כן? כמו שתופסים חנייה. כן? על זה נאמר, עלית על המרום, שבית שבי. לקחת מתנות באדם. זאת אומרת שאלמלא משה, אז תורת הסוד הייתה תורה קוסמופוליטית, ללא שייכות מיוחדת לישראל. משה רצה שזה יינתן לישראל, לכן ויעל משה. נכון. נכון, אתה צודק. יש חומה גדולה לגלות סוד, כי אם אתה לא מתאים, אז זה חמור. כן? אם אני למשל אתן לתינוק לאכול בשר על האש, נכון שזה טעים מאוד, לא? זה בריא. כן, אבל לתינוק זה מזיק. כן? כלומר, צריך שהוא יגדל. או אם למשל אדם יסתכל ישירות באור מסנבר, אז הוא יתעבר חס וחלילה. כן? זאת אומרת, צריך הכנה. זה כל העניין. מצד שני, יש מגמה של ההתגלות. והשאלה היא, מה הפירושה של המגמה הזאת? בסדר? טוב. בואו נקרא עכשיו. מה? נכון. קול גדול ולא יסף. לא מפסיק להתגלות. מי ש... אפשר לראות את זה בספר... יש איזה מסמך מעניין, ההקדמה של הרב מרדכי אליהו לקיצור שולחן ערוך. שם הוא מדבר על פסיקה על פי הקבלה. והוא מראה גם כן שההתגלות של הסוד היא מגמתית. כלומר שזה דבר שהולך ומתברר במשך הדורות. שזה שונה מהמושג של הלכה. הלכה זה דבר קבוע. ודווקא הסוד הוא גורם משתנה. כן. איך נדע אם ידיעה מסוימת מקורה בסוד או שזה סתם איזה המצאה חדשה? צריך לראות מה המקור. אם זה נמסר מתוך הסוד, אז אתה יודע שזה סודי. אם זה סתם אדם הוציא את זה מהבטן שלו, אז אתה יודע שזה מהבטן שלו. נכון. יש מעטים שיודעים עליו.
יכול
לשייך אותו לתורת הסוד,
צריך להביא
ראיות
כאלה.
ודאי. קודם כל, אם הוא אומר שזה מעצמו, אז היא כבר אתה יודע שזה מעצמו, ולא מתורת הסוד. ואם הוא אומר שזה מתורת הסוד, צריך לברר מאיפה זה בא לו. ממי הוא קיבל, או איך הוא פירש, וכדומה. למשל, הרב קוק, כשבאו אליו בטענות על כל מיני דברים מחודשים שהוא אמר, אז הוא ענה, תדעו לכם שאין שום דבר שכתבתי בדברים האלה, שאין לו מקור באריזל. מעניין, אתה קורא, איפה הוא לקח את זה? מה זה כתוב באריזל? Okay. האמת היא שיש כמה אגרות של הרב קוק שהודפסו בסוף ספר נפש הראייה. עם שאלות כאלה, שאלו אותו מאיפה לך, והוא מביא את המקור בארי. עכשיו זה מאוד מעניין, בגלל שאתה רואה כשהרב קוק מסביר, אכן זה כתוב בארי. אבל אלמלא הרב קוק לא היית רואה שזה כתוב שם. זה הגאונות המיוחדת. כן, לפעמים יש לך חכם שאומר, הנה, זה מה שכתוב בגמרא. וואו, באמת קראנו את הגמרא הזאת 1,000 פעמים, לא ראינו שזה כתוב. אבל עכשיו שאתה אומר, רואים שזה כתוב. בסדר? נכון, הסוד רוצה להתגלות, יפה. אנחנו רוצים גם, אנשים מתעניינים במה שסודי, לא? לא תמיד אגב, יש ביטוי בזוהר, וירא השם כי שנואה לאה, שאליה זה עלמא דאיתקסיא, שאנשים לא רוצים את ההתגלות של הסוד. שונאים את הסוד. אז הרב גם דיבר על זה בכמה פרקים לפני כן, מדוע יש רתיעה מן הסוד.
אז למה להסתכל?
כי החיים מסוכנים. הוא כבר אמור רבותינו. מה? ומה עם הטוב שצריך להגיע לעולם? אתה יודע, זה כבר אמרו רבותינו עליהם השלום, זכותם מגן עלינו. אמרו גדולי ישראל, החיים לא פיקניק. ולכן, מה? יש אפילו ראייה. אני רואה שאתה בקיא בראיות, אשריך. כן? הוא אומר, איך הוא יודע שהחיים הם לא פיקניק? אנשים לא מסתובבים ברחוב עם צדניות. מכאן שהחיים לא פיקניק. יפה, ראייה טובה, ראייה טובה. עכשיו, אם כן, אומרים כאן, מגמת התגלות הרזים. מה זה המגמה הזאת? אבל ודאי זה מסוכן, נכון. אבל איך אומרים, זה גם מסוכן להתחתן. כן? זה גם מסוכן לחיות. אבל יש מה שנקרא אמונה, אופטימיות של החיים. כן? אז בואו נראה מה אומר על זה הרב. המגמה של התגלות רזי תורה. היא המטרה האידיאלית בחיים ובמציאות. המחשקים שתוכן הקודש מתכסה בהם, הם גורמים להקטין את רוח האדם ולהזהיר את שאיפותיו. וממילא הרי הוא מתדלדל, והחברה כולה מדלדלת בדלדולם של היחידים. האומה מתרוששת ברוחה לידי התרוקנות הרוח של בניה. בעצם מה כן אומר הרב? כל זמן שהסוד לא מתגלה, החיים בזבל. החיים, אצל מי הסוד צריך להתגלות? אצל מי שראוי לגלות אותו. ואם מי שאצלו הסוד שהיה ראוי להתגלות לא מתגלה, הוא גורם באופן של הקרנה שהחיים של כל בני אדם הם חיים מדולדלים, חסרי מטרה נעלה. כן? יש אחד שעוסק בדברים האלה, הוא אפילו לא דיבר. זה כבר נתגלה אצלו, זה כבר פועל על כל העולם רוממות. כן? זה נגיד באופן סגולי, יש גם באופן גלוי. כן? למשל, באורות התשובה, פרק ד', פסקה י', הרב דן, בשאלה, אתה מביא, תודה רבה, וואי, לא חשבתי על זה, תודה, תודה, ממש, יפה, כל הכבוד. אומר הרב, בפרק ד' פסקה י', החוצפה דקפיתא דמשיחא, הביטוי חוצפה דקפיתא דמשיחא פירושו אצל הרב קוק חילונות, כן? בא מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. ואם היה העולם עוסק באור, מי זה העולם? לומדי התורה, אני אקרא מה שנקרא אוילם, כן, בישיבות זה האוילם אומר. כן, אז אם היה העולם עוסק באורה של תורה, במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים הכללים הרוחניים, הייתה התשובה ותיקון העולם הבא, הייתה ועל ידה מופיעה ויוצאה אל הפועל. כלומר, אם אנשים היו עוסקים בשאלות הגדולות האלה, ממילא כל מיני אפיקורסויות שיש בעולם לא היו צצות בכלל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, ההתרשלות של מי? של לומדי התורה. גרמה שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, כן, יש להבין, למה אנשים לא רוצים לעסוק בסוד? כי הם לא רוצים לעמוד בכל התביעות של קדושה, שזה דורש. לא הופיע בעולם כראוי, בתביעה של סידור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא. ומזה באה הריסה הנוראה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני. כלומר, במילים אחרות, ללמוד את הסתרים האלה. עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התורים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המובן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות, ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדיה להופיע בעולם, ותשובה כללית תחל לתת את פריה. אפשר גם לראות, תשמרו על העמוד, אבל דיברנו על זה קצת בפרק... בפרק וו, בעמוד זין, תשמרו על הדף כמובן, כן? וגם חיים דנינו איננו פטור מלהסתכל בעמוד וו, טוב, הוא נרדם, טוב, לא נורא. בעמוד זין, תסתכלו בשורה 5. עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי עליון שהם עומדים ברומו של עולם. הגענו למצב כזה. יש הכרח. ואם לא, אתה לא עושה את זה, אתה נוטל מן האדם את המזון היותר נחוץ לו, אתה מדלדל אותו. מדלדל אותו חיים רוחני. בואו נעבור לעמוד קמ"ב, שבו אנחנו ממילא מצויים. אם כן, אני שוב חוזר למחשכים, שתוכן הקודש מתכסה בהם. שימו לב, אמירה מאוד מעניינת. הרב אומר שהקודש מכוסה במחשכים. אתה פוגש את הקודש, לכאורה זה צריך להיות אור עצום. ומה אתה רואה? מעטפת שחורה. והמעטפת השחורה דוחה. לא רוצים. מה בפיזיקה? מה יש בפיזיקה? נכון. כן, יש בליקוטי אגרא. אתם יודעים מה זה ליקוטי אגרא? נו, זה לא כזה מסובך לדעת מה זה ליקוטי אגרא. זה ליקוטים של אגרא. כן. אז זה ספר קטן, עמוק מאוד, שיש עליו פירוש ארוך ביותר של הרב יצחק אייזיק חבר. אחד מחשובי תלמידי אגרא, שביאר את כל ספרי אגרא שבקבלה. שם יש איזו הערה קטנה של הגר"א על קברו של משה. הוא אומר שמשה נקבר במקום לא מתאים, בצולמה דלח הזלה. למה? אדם כמו משה, לא קוברים אותו בין הסלעים, בתוך הר, איפה שאף אחד לא יודע. לא מכובד. כן, ככה קוברים להבדיל נבלה. כן? אבל משה רבנו, היית עושה לו... משהו מפואר, פירמידה לפחות. אז למה הוא קבור במקום כזה? אז הגר"א אומר שזה בעצם בגלל החטא של הכה בסלע. משה היכה בסלע והתנהג באופן שלא ראוי לתלמיד חכם, אפשר לומר. כן, אנחנו כמובן בערכים, אבל יש פה איזה פגיעה בהתנהגות הראויה, וזה מה שגרם שתורתו לא מופיעה בשלמות. ושסתרי תורה קבורים, זה קבורתו של משה. ואיפה הם קבורים? במקום שלא נעים להגיע אליו, שזה באגדות מגוחכות, האגדות של רבה ברבר חנה שבתלמוד, שכל המקומות שהסוד נמצא, זה מופיע בצורה מצחיקה, נלעגת, דוחה. אומר, הגאון מווילנה, זה חלק מהאסטרטגיה של סתרי תורה, כדי שאומות העולם לא ייגעו בהם. אפשר לומר גם כן, הקודש, הגלוי, גם אצל היהודים. אתה אומר למישהו, תשמע, יש קודש, אתה רוצה להיפגש? ואתה מביא אותו אל מקום חשוך, מכל מיני בחינות. כן? שחור משחור. זה מה שאומר הרב כאן, המחשקים. מה זה מחשקים? לא רק מחשקים אסתטיים. יש מחשקים התנהגותיים, מחשקים הלכתיים, מידותיים, תפיסתיים. כן? כשאנחנו נפגשים עם הקודש. היה מי שכתב דבר משונה מאוד, שהיום אין יותר דין של תינוק שנשבע. כן? החזון איש אמר שהיום כל החילונים יש להם דין של תינוק שנשבע, ולכן לא צריך להרוג אותם. כן, יש הלכה, מי שלא מתנהג כראוי, אז ההלכה היא הורגים אותו. אבל החזון איש אמר שהיום זה לא שייך, כי כולם כתינוקות שנשבו בין הגויים. למה? כי יד הכפירה תקיפה, ולכן מי שלא מאמין ביהדות, לא מתקיים במצוותיה, זה לא אשמתו. כך אמר החזון איש. אחד הרבנים בדור האחרון אמר שדברי החזון איש היום הם לא רלוונטיים. למה? בגלל שהיום כולם יודעים, יש שיעורי תורה לכולם. אז זה שאדם לא חוזר בתשובה, זה רק רוע לב. כלומר, במילים אחרות, היהדות היא כל כך סימפטית, במיוחד היהדות האורתודוקסית, היא כל כך סימפטית, שזה באמת, כי צריך להיות רשע מרושע כדי לא להידבק בה, נכון? ואז הוא כתב שאותו אדם שאמר את זה, אמר שדין של תינוק שנשבע שייך רק לעולים מרוסיה בשלושה חודשים הראשונים שהם פה. שהם עוד לא יודעים כמה יהדות יש, כמה זה מהיר וכו'. יפה, לא? זאת אומרת, זה אפשר להשתמש במשפט הזה, אם כן, כבסיס לפסל לכבוד הנאיביות. זאת אומרת, הרב כאן מאוד מודע, הוא אומר, יש מחשקים מסביב לקודש. טוב. בוקר טוב לרב היקר ולתלמידים. כבוד הרב, אם צריך לגלות את הסוד כדי שהעולם יתעלה ויתקדם, אז למה כשיש ניגוד בהלכה בין סוד להלכה לא פוסקים לפי הסוד? היינו דווקא צריכים לפסוק לפי הסוד כדי לקדם הבנה, ידיעה, תודה. תשובה. תפוחי אדמה זה טוב? זה מצוין. אז למה לא אוכלים תפוחי אדמה עד שלא עושים אותם צ'יפסים או חמין? זה דווקא היה מועיל, לא? הנה, קח תפוח אדמה. כן? אתה אומר, לא, צריך לקלף, צריך לתגן או לבשל, לטבל. כנראה שיש תכנים שהם חשובים מאוד. אבל אם הם לא עוברים עיבוד, הם מזיקים. אותו דבר, לגבי אותם עניינים שבהלכה, שאתה פוסק על פי הקבלה, באופן גורף וסיתונאי, יכול שאתה גורם נזק.
זה רק בגלל שהגמרא התייחסה. אם לא התייחסה, זה כן הלכה.
תלוי, תלוי. אני פה מדבר על העיקרון. שהעיקרון הוא אותו יהודי יקר, שיש לו כוונות טובות, הוא רוצה שהכל ילך לפי הקבלה. לא, זה דברים, יש גם דברים שלא נאמרו אלא למצניעיהם. ברור שבמצב של רעב וסכנה מיידית, אז אוכלים תפוחי אדמה נע. אבל זה לא הסדר הרגיל. טוב, אז איפה היינו? המחשקים. זה ברור עכשיו שיש מחשקים? יש באורות התשובה ביטוי כזה, הצדיקים הבהירים. מזה אתה לומד שיש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שהוא בהיר, יש צדיק שהוא לא בהיר. פחות בהיר. הרבה פחות בהיר. טוב.
אולי אפשר להסביר את ההלכות שהכתוב לא כתב, אז אולי יש שחורה, לבנה וכדומה.
נכון, 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 נכון. זאת אומרת שהתורה הייתה כתובה באש שחורה, על גבי אש לבנה. אז מאיפה לומדים תורה? מאיזה אש? מהשחורה או מהלבנה? מהשחורה. מה עם הלבנה? מתי תלמד מהאש הלבנה? לעתיד לבוא לומדים מהאש הלבנה. כן, שיהיה סוד. יפה. כן. לא, כי זה מהשחורה אנחנו כבר עושים. השחור זה האות. האות היא מוגבלת. אתה כותב אותיות, זה מגביל. זה נקרא דיו. כן? כתוב שבעולם הזה מידת דיו מצמצמת את הקל וחומר. דיו לבא מן הדין. לעתיד לבוא, הדיו כבר יתבטל, ואז ידרשו לא מן הדיו, אלא מן הלבן. לא יכנף עוד מורך. מה?
הלבן זה ההיקף, זה לא
מי אמר לך שהאות זה השחור? איך אתה יודע? אתה החלטת. כי אתה רואה את זה ככה. זה עניין אופטי. בסדר, אתה כותב את השחור כדי לסלק את הלבן. זה שאלה אופטית. כן? טוב. אגב, ההלכה היא שכשם שצריך לגנוז אותיות של ספר תורה, כך גונזים גם את הלבן. נכון? גם הלבן יש בו קדושה. כן? השאלה במה אתה מתמקד. זאת שאלה אופטית. אפשר לקרוא מיני תעלולים, לגרום לך לראות תמונה באופן כזה או תמונה באופן כזה, נכון? טוב. מה? יפה, 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 הבנת. טוב, אז אם כן אומר הרב, המחשקים שתוכן הקודש מתכסה בהם, הם גורמים להקטין את רוח האדם. ולהזעיר את שאיפותיו. זה רנפין. וממילא, הרי הוא מדלדל, והחברה כולה מדלדלת בדלדולם של היחידים, האומה מתרוששת ברוחה על ידי התרוקנות הרוח של בניה. כן.
הלכות שהם מפולשים מצד לצד מבחינה של הכתיבה שלהם.
נו.
זה בעצם אומר שהם בעצם קורא את הלבן ולא את השחור.
יכול להיות. יכול להיות. רזה תורה, לעומת ההידלדלות הזאת, לעומת החשיכה הזאת, מרוממים את הרוח. נותנים לו אופקים רחבים וניסיים להשקפותיו, ומשאלותיו מתעלות. יש פגישה שהתקיימה בין הרב קוק לבין אלברט איינשטיין. אלברט איינשטיין, הפיזיקאי, ביקר פה בארץ מספר פעמים, ואחת הפעמים הוא פגש את הרב קוק. והרב דיבר איתו על הרעיון הזה שמושג הזמן הוא יחסי. כן? כלומר, הוא פונקציה של המסה. לפי המסה, כך הזמן. אומר הרב קוק, הרעיון הזה נמצא כבר באחד מספרי הקבלה שלנו, ספר ברית עולם, ששם יש הסבר שהזמן מתכווץ או מתפשט לפי העולם שבו הוא נמצא. כן, אומר הרב, אנחנו רואים שפעמים רבות יש איזה רעיון שנמצא באחד המדפים שבמרתפים שלנו, זה נמצא שם עטוף יפה, אף אחד לא משתמש, עד שמגיע הזמן של העולם הגלוי לגלות את זה, ואז אפשר להוציא את זה מהגניזה. כך אומר הרב. כן? זה מה ש... אבל הרעיון הזה הוא באמת רעיון רחב מאוד, זה שהזמן הוא דבר יחסי שהולך ומתפשט. אז זה מצוי בעולמה של הקבלה, ברוחב הדעת של סתרי תורה. לכן סתרי תורה נקראים עולם הבינה, עלמא דחירו. אני אקרא גם בשם רחובות הנהר, כן? ההתרחבות. אז מה שאומר כאן הרב, רזי תורה מרומים את הרוח, נותנים לו אופקים רחבים וניסיים להשקפותיו, ומשאלותיו מתעלות. עד שהוא מתרומם להקשיב את הקשב של כל השם. כלומר, זה ההכנה לנבואה. ותכוניו, חייו, מתאגדת. בעשות רצונו של מקום. מה זה עשות רצונו של מקום? זה לכאורה דבר שכל מקיים מצוות עושה, לא? מה זה עושה רצונו של מקום? מה, שהוא מניח תפילין? זה מה, זה ה... אתה היפלת אותי מאוד, עד עכשיו דיברת איתי על עולמות עליונים, עכשיו אתה חוזר לעשות רצון של מקום? אפשר להגיד בכל תחומי החיים, או שגם המצוות, כל זמן שלא הגעתי לסתרי תורה, זה לא רצונו של מקום, אלא זה רצון של עצמי. רק אם אני מבין מאיזה עולם אידיאלי זה בא, אז זה כבר רצונו של מקום. זה הכוונה. ותכונת חייו מתאגדת בעשות רצונו של מקום. לא, מי זה המקום? לא, לא, זה השם, לא. אני רוצה להבין מה זה המקום. למה הקדוש ברוך הוא נקרא המקום? לא. הקדוש ברוך הוא לא שטחי, הוא לא במרחב. אלא הגמרא אומרת, המדרש אומר, בבראשית רבה. כי הוא מקומו של עולם, זה מקומו של עולם. הוא נותן מקום לעולם. כלומר, מדובר על סוד הצמצום. כלומר, הרצונו של מקום זה הרצון המקורי, זה הכוונה. בסדר? יש רצון אביך שבשמיים ויש רצון מלפניך. יש מדרגות ברצון. אז רצון של מקום זה הרצון המקורי. נכון, נכון. דבר על רוח. ודאי. כי הנשמה היא ברוממות כבר. הרי היא, היעדר היא ההתגלות, זה שומר את סתרי התורה בנשמה. אז מי סובל? מי סובל? הרוח. נכון? אהו. זה מה שהוא אמר בפרקים. הוא אמר את זה כבר בפרקים הקודמים, אני לא מבין. טוב, אז אם כן, אומר כאן, הוא תכונת חיה מתאגדת בעשות רצונו של מקום. והוא מתאחד באחדות, באחדות נישא עם כל המון העולם, שהם ביחד כולם, אומר סלע של הידי העליונה, הרצון הקדוש והנישא. מה זה המון העולם? מה זה המון? כן? אז זה ביטוי לא מתאים. אני מבין שהמון במובן של המייה. מה? ההד, ההמייה. כן? כל המון. בדיוק. כל המונה של רומי. כן? ההמון זה ההשתוקקות שעולה מכללות כל בני אדם, כל העולם. כן? זה המון. המייה. לכן גם על אברהם נאמר שהוא אב המון, מסביר פילון אלכסנדרוני, מה זה אב המון? אבי הטון. מי שנותן את הטון. כן? אב המון. המהלכים. כלומר, זה הופך את האדם משייך לנקודתו הפרטית, לשייך לכללות המציאות. המהלכים המרוממים את הרוח משפלות ערכו, פוגשים גם כן בשלבים התחתונים של הכנת הרוח. וזיו החיים של תחיית האומה בישראל, לימוד יסודות המדעיה, אידאליה ושאיפותיה, הם צעדים מתקרבים לאותו הסיגוב העליון, שעוד רזי האמונה וגילוי סתרי תורה מובים אליו. מה הוא הוסיף כאן? שכאשר עוסקים בסתרי תורה, אז זה לא רק שנפש האדם או רוחו של האדם מתרומם, אלא פתאום גם דברים אחרים שאינם סתרי תורה, אבל הם חיפוש האמת, גם הם מתחברים אל סתרי תורה. אז הם מקבלים הערה חדשה. ואז פתאום דברים שראית אותם רק בפילוסופיה הדתית, או רק בפלפולי הגמרא, או רק בהלכות, או רק בדברי מוסר, פתאום הם מוארים בהערה אחרת. כמו שהרב הנזיר כותב בזיכרונותיו, שאומר, בזמן האחרון קצת קשה לי ללמוד משניות. למה קשה לו ללמוד משניות? כי הוא מיד רואה את סתרי התורה שבהם. הוא לומד משניות והוא רואה פתאום את הסוד. אז קשה לו להתרכז. כן? זאת אומרת, זה איזון חוזר, קוראים לזה. כן? זה רוחה דמלכה משיחה. הולך. הוא מופיע בהתגלות רוח הקודש על העוסקים בסתרי הקודש העליונים. מה זה רוחה דמלכה משיחה? רוח מלך המשיח. כן? למה הכוונה? יש מלך המשיח ויש רוח מלך המשיח. רוח מלך המשיח זה המגמות. המשיחיות שיש בעולם, שעניינם תיקון העולם כולו. ופעמי עקבותיו, ניכרים הם בכל מהלך המקשר את כללות האומה לארצה ובניינה. זה קורה אם כן אחר כך גם בציונות, ובכל המתלווה לדבר הזה. כל מה שהוא התחדשות התרבות הישראלית, כל מה שהוא הופעת ספרות חדשה וכדומה, כל הדברים האלה, הם חלק מרוחה דמלכה משיחה. ומאיפה זה התחיל? זה התחיל מבעלי סודות שהסכימו לעשות טובה לאנושות וללמוד את הסודות. כי הרי הרב לא חושב שכל אחד יכול לעסוק בסוד. אבל שמי שראוי לעסוק, שיעסוק. ואז כאשר הוא עוסק, העולם כולו מתעלה. ואז אנשים מתקדמים ולא יודעים מי קידם אותם. אבל בעצם קידם אותם יחיד סגולה אחד כזה, למשל הרב קוק. בסדר? עד כאן ברור? אפשר להמשיך, כן. הלוואי. מכון מאיר לא עוסקים בסוד. מכון מאיר עוסקים בהתגלות של הסוד. זאת אומרת, אותם חלקים של הסוד בצורתו הראויה להתגלות. הכוונה. זה
לא
נחשב
משהו...
זה קצת עכשיו. פריפריה זה לא רע. מה, אתה רק מהאליטה? יש גם פריפריה. טוב. כן, כן, כן. טוב. החול באספה קלריה של קודש. כן, במהלך הפרק הקודם ראינו איזה פסקה קטנה כזאת שאומרת שהדרכים הרגילות מקבלות הערה רטרואקטיבית מהסוד. אז ממילא גם החול מקבל הערה מהקודש. החול באספה קלריה של קודש. אחת מהתעודות של התגלות רזי תורה בעולם היא להשקיף גם על החול מתוך אספה קלריה של קודש. מה? מתבטל, נכון, מתבטל, אבל מה זאת אומרת מתבטל? נעלם? לא, לא, נעלם, לא. הכוונה שהוא מקבל הערה חדשה. נכון, המבדיל בין קודש לחול זה בהתחלה, בתחילת השבוע. אתה מתחיל את השבוע במבדיל בין קודש לחול. איך אתה מסיים את השבוע? עם שבת. מה אתה עושה בשבת? אוכל טוב, ישן טוב, וזה קודש. כלומר, זה מתחיל מהבדלה ומסתיים בחיבור. כן. כשהרב קוק היה במסע המושבות, אז הוא עשה את השבת באחת המושבות, ובמוצאי השבת, כשהוא עשה הבדלה, הוסיף מים ביין. דבר שלא מקובל. כן? בדרך כלל, איפה שאמרו להבדיל, מבדילים. והוא הוסיף קצת טיפה של מים בתוך היין. הוא אמר, במצב הזה המיוחד צריך לא כל כך להבדיל. עניין. טוב. זה מה שנקרא הוראת שעה. כן, פעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק, אמרו לו שצריך לאכול את האפיקומן לפני חצות. והוא אמר, מלך פורץ לו גדר ואין ממחה בידו. יש דברים, כן. אה? כן, אתה רואה גם אצל המקובלים, הרבה פעמים יש דברים כאלה מוזרים, כן? שהנורמה היא כזאת, הוא פורץ. הנה, אצל הרבי מעם שינוב, כן? פעם היה יהודי אחד שהגיע אל הרב שלמה זלמן אוירבך. אמר שחייבים לנדות את הרבי מעם שינוב. כי הוא מתפלל תפילת מנחה של שבת בבוקר של יום ראשון. כן, הוא עושה ברכת המזון 45 דקות. לא דברים כאלה משונים. אמר לו... מה ש? אומרים שהסוכה שלו נשרפה מנר חנוכה של השכנים. בסדר. עכשיו, טוב, זה כבר על דרך ה... על הצעת. אז מישהו הלך לרב שלמה זלמן אוירבך, אמר לו, הנה, צריך לנדות את היהודי הזה, מה שצריך להיות? אמר לו, הרב שלמה זלמן, תראה, אני עוקב אחריו שנים רבות. אני גר לידו. ואני יודע שחזל אמרו, עבירה גוררת עבירה. ואני שנים מחכה לעבירה השנייה. היא לא הגיעה. כן, האמת היא, אחר כך ראיתי שאותו סיפור ממש מספרים על אחד מגדולי החסידות 100 שנה לפני כן. בפולין, היה גם כן מקרה כזה. כן, אז זה מעניין. טוב, רב שלמה זלמן הכיר כנראה את הסיפור. אז זה, אני אומר, זה משהו מיוחד. אז על מיוחד אתה לא יכול להקשות. זה מיוחד, מה אתה עושה? בסדר? יש ספר נקרא דברי צדיקים. לרבי, אני חושב צבי הירש מאושפיצין. אושפיצין זה העיר אושוויץ, שליד, כן. הייתה שמה קהילה יהודית. ולא בטוח שקראו לו צבי הירש, אבל הוא אחד הגדולים, שמעתי שהתלמיד של החוזה מלובלין. ואז הוא מסביר שמה, יש ספר מאוד מעניין, שמה הוא מסביר את המחלוקת, את מה שיוסף אמר לאחיו כשהם עזבו אותו, אחרי שהוא התגלה אליהם, והם עולים לארץ כנען כדי לספר ליעקב שיוסף חי, הוא אומר להם, אל תרגזו בדרך. אומר רש"י, אל תתעסקו בדבר הלכה. מה זה, אל תתעסקו בדבר הלכה? כי... אז הוא מסביר שם בפלפול מרובה, שבעצם שיטתם של אחים הייתה הלכה, ושיטתו של יוסף הייתה הוראת שעה. וכיוון שראו שיוסף הוא זה שמנצח, הדבר הזה הכניס חולשה בליבם, שמה לא צריך לנהוג לפי ההלכה, אלא לפי הדרכים המיוחדות של יוסף. ולכן יוסף אמר, לא, אל תתעסקו בזה. אל תתעסקו בדבר ההלכה.
טוב. כל אדם הוא מיוחד לפני עצמו.
נכון. ולכן אצל כל אדם יכול להיות מצב שלפעמים, בהוראת שעה, יש משהו מיוחד שקורה. נכון. אלא מה? מה? כן, לפעמים זה קורה, אבל זה, איך לומר, אין לזה כללים, וזה קצת מסוכן. זה אני בהחלט מסכים שזה מסוכן. איך אני? מסכים שיש דברים שמסוכנים. טוב. אם כן אומר הרב כאן, אחת מהתעודות של התגלות רזי תורה בעולם היא להשקיף גם על החול, מתוך האספקלריה של קודש, לדעת שאין באמת חול מוחלט בעולם. זה מעניין. כן. כלומר, יש, ההפך של טהור זה תמה. ההפך של קודש זה לא חול. כן? כי הרי התמה מסלק את הטהור. כן? תמה וטהור נוגעים, התמה מנצח. קודש וחול נפגשים, החול, הקודש ודאי לא מתחלל, מקסימום הוא יכול לקדש את החול. כן? כלומר, מכאן שהחול הוא לא אנטיתזה של הקודש, אלא הוא חול, הוא קודש מדרגה נמוכה יותר. יוצא לפי זה שאין חול מוחלט. כן, חול מקום החלות של הקודש. אז אם כן, אחת מהתעודות שהתגלות רזי תורה בעולם היא להשקיף גם על החול מתוך הספקלריה של קודש. לדעת שאין באמת חול מוחלט בעולם, ולעומת זה, כל המדידות של קודש כחול, הן לגבי אור הקודש העליון ממקור אינסוף. ונמצא שעל ידי זה מתקרבים מערכים יחד, ואחדות העולמים מתבלטת. ורוח האדם הולך ומתגדל, ומעשיו הולכים ומתאדרים ביסוד חיים מיליונים. כן. ככל הם. ככל, כל מה שאתה מודד כקודש, גם הקודש עצמו הוא חול. ככל הן לגבי אור הקודש העליון ממקור אינסוף. כלומר, גם המושג של קודש הוא חול לעומת קודש שמעליו. כן. לא הבנתי מה?
אחת מהתעודות של הגלות.
כן.
אחד מהיעודים.
כן, תעודות הכוונה מטרה. ייעוד. כן, תעודה זה ייעוד. זה בעברית של תקופתו. בזמנו של הרב קוק הייתה עברית קצת שונה מהעברית שלנו. למשל, לא היו אומרים בשנה שעברה, אלא היו אומרים בשנה העברה. כן? וגם מדברים כאלה. אפשר לראות את זה בספרות של אז. למשל, אדם לא היה הולך לקנות מוצרים, היה קונה פרודוקטים, כן? לא תרופות, אלא מדיקמנטים, נכון? וכדומה. מה אתה אומר?
טהור וטמא, הטמא מנצח.
נכון.
בחול וקודש, גם לפעמים
יש חילול. כן, חילול זה משון חלל.
כמה? אם יש הרבה חול, אז הוא גובר.
גובר זה לא מבטל. זה כמו מבולל, כן? אחד ב-60, וכדומה. ולכן אם יש לך קצת קודש שיתערבב בהרבה חול, אז אסור לאכול את החול הזה, נכון? כי בגלל הקודש שבו. מדומה, מה שנקרא.
זה יש לו חשיבות.
כן.
אז אם יש אומרים
מבדיל
ולא
מפריד. מבדיל ולא מפריד. יפה. הרב צבי יהודה קוק היה אומר, דיפרנציאציה איננה ספרציה. זה הביטוי שלו. כלומר, הבחנה איננה הבדלה. או ההבדלה איננה הפרדה, או איך שירצה לקרוא לזה. דיפרנציאציה איננה ספרציה. כן. הוא היה אומר את זה בצרפתית. דיפרנציאציון נפה ספרציון. כן. טוב. אתה שואל אם הרב צבי יהודה ידע צרפתית? שאלה, האם הרב צבי יהודה היה אדם גדול ועמוק? כן, נו. טוב. מה אתה אומר?
קישוטים לקלה,
קישוטים
לתורה או של ממש בגדים לתורה, זאת השאלה. אם זה התורה של הרב קוק,
או של בגדים.
למשל כמו קישוט לקלה, או תוספת של קישוט, או ממש בגדים, שאמורים לחמם את הקלה, את השכינה,
קודם כל, תודה שאתה אומר לי שזה לא נורא אם אני לא אבין את המשל, אבל אני חושב שאני הבנתי את המשל. בכל זאת. תלוי איזה כתבים של הרב. יש כתבים של הרב שהם כמו בגדי הכלה, ויש כתבים של הרב שהם כקישוטים לכלה. גם וגם, תלוי באיזה חלקים. הרי הרב כתב הרבה. אז יש צעים כאלה, צעים כאלה. וצריך לדעת להבחין באמת מה שייך למה.
שתי המילים היפות האלה שהבאת, אחרי כל כך הרבה שנים, עם 99.9% לא מבינים אותם בכלל, ולא משתמשים בהם. למה? עכשיו תגיד לי, תשמע, זה לעתיד. תשמע, זה כמוס.
אני מצטער לומר לך שזה לא נכון. בזמנו של הרב קוק הבינו אותו שלושה אנשים בערך. היום אלפים רבים.
חלק את זה באחוזים, גם היום באלפים, חלק את זה באחוזים, זה שברי אחוז.
זה לא, לא ככה. יש הרבה, לפעמים אתה מביא איזה רעיון, לא כולם מבינים אותו, אבל הוא משפיע את השפעתו, באופן של הקרנה. כמו שלמשל רעיונות של תורת החסידות, שהיום, אחרי כמה מאות שנים של חסידות, הפכו להיות מטבע עובר לסוחר, למרות שלא כולם מבינים את עומק הדברים. כלומר, יש דבר כזה, כן? אפילו למשל הביטוי, חלק אלו עמימה, לא, לתתר פנו מיני, וליקוט ניצוצות, כל מיני ביטויים כאלה, שפעם היו ממש פצצה. רעיונית, היה חדש בשביל בני אדם, וזה הפך להיות דבר שלא כולם מבינים אותו, אבל מושפעים ממנו. אותו דבר לגבי תורת הרב קוק. תורת הרב קוק היא משפיעה את השפעתה, אפילו בתחום הפוליטי, בהרבה מאוד תחומים. אז כך שאני דווקא לא מיואש מזה בכלל. כן. טוב, עד כאן, להיום.
תודה רבה.
ולכם ברוכים, וגם העולה. אוקיי, עמוד בחדש.